שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ז במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום ממש בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על ההלל, ומזה גם נגיע באופן כללי לתהילים. בחלק השני נדבר על תפילות שונות ועל הבדלי ניסוח ביניהן. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי הלל ותהילים. את החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נדבר על המילה הללויה, בשלב השני נדבר על ההלל, מי תיקן אותו, מתי אומרים אותו וכולי, ובשלב השלישי נראה כמה השלמות לגבי תהילים בכלל. אז נתחיל בשלב הראשון לגבי המילה הללויה. אנחנו מדברים על זה כאן כי אתמול ראינו שאחרי סיפור האגדה יש קטע קישור שמסתיים במילה הללויה, ואחרי זה אומרים את ההתחלה של ההלל, אז היום נתמקד באותה מילה הללויה. לגבי הללויה נראה שני דיונים. הדיון הראשון, שזה בתחילת עמוד א', זה האם המילה הללויה היא מילה אחת או שתי מילים. כלומר, האם זה הללו את השם, או שזה פשוט מילה אחת, הללויה. עכשיו, אם זה מילה אחת, מה הכוונה? אז כאן יש שני הסברים שעולים בגמרא, או שזה רק בא להדגיש את ההילול, כלומר שהכוונה היא הרבה הילולים, ואז באמת אין כאן שום שם השם בתוך המילה הזאת, או שבאמת זה כן כולל את שם השם, אבל זה כבר התחבר למילה אחת, ואין כאן את שם השם בפני עצמו. עכשיו, מה נפקמינה אם זה שתי מילים או מילה אחת? אז אם זה שתי מילים, אז בעצם יש כאן שם קדוש, ממילא אסור למחוק אותו. מצד שני, אם זה שתי מילים, אפשר לכתוב את זה בשתי שורות נפרדות, בניגוד לאם זה מילה אחת. אז זה הנושא שלנו, ואגב זה נראה דעות גם לגבי עוד שלוש מילים, וזה כסייה, ידידיה ומרחביה, האם זה מילה אחת או שתי מילים. לגבי זה נראה בהתחלה את הדעות של שלושה אמוראים, רבי יוחנן, רב ורבא, ואחר כך נראה גם את דעת רבי יהושע בן לוי. אז לגבי הללויה וידידיה, רבי יוחנן אומר שזה מילה אחת, אבל רב ורבא אומרים שזה שתי מילים. לגבי כסייה ומרחביה, הכוחות מתהפכים. כלומר, לגבי כסייה יש שתי דעות שזה מילה אחת, רבי יוחנן ורב, ורק רבא אומר שזה שתי מילים. לגבי מרחביה, רב ורבא אומרים שזה מילה אחת, ואילו רבי יוחנן, אנחנו לא יודעים מה הוא אומר, זה נשאר בתיקו. עד כאן הדעות של רבי יוחנן, רב ורבא. דעה נוספת זה רבי יהושע בן לוי, שהוא מתייחס רק להללויה, וכאן יש סתירה במה הוא אומר. פעם אחת הוא אמר שזו מילה אחת, שהפירוש שלה זה הרבה הילולים. פעם אחרת הוא אמר, ואני מצטט, שבמילה הללויה יש שם ושבח בבת אחת. כלומר, לדעתו, יש כאן את שם השם בתוך המילה הללויה. יש מחלוקת במפרשים האם כשהוא אמר את זה הוא התכוון שזה שתי מילים או מילה אחת. בכל אופן, הכוונה היא לא הילולים הרבה, אלא שבח ושם השם. עד כאן הדיון הראשון במילה הללויה. הדיון השני מקפיץ אותנו לשמונה שורות מתחתית עמוד א', וכאן הנושא זה באופן כללי בספר תהילים יש מזמורים שמתחילים או מסתיימים במילה הללויה, והשאלה היא האם כשיש את המילה הללויה בין שני מזמורים, האם המילה הזאת שייכת לסוף המזמור הראשון או שהיא מתחילה את המזמור הבא. לגבי זה נראה שלושה שלבים בדיון. השלב הראשון זה מחלוקת כללית לגבי השאלה הזאת. רב חיסטה אומר שבאופן כללי היא מסיימת את המזמור הראשון, רבא בר אבונה אומר שבאופן כללי היא מתחילה את המזמור הבא, ורב חנין בר רב מעידים עליו שהוא היה כותב את זה באמצע בין שני המזמורים, כלומר שהוא הסתפק בזה. אז שוב, רב חיסטה אומר שזה הסוף, רבא בר אבונה אומר שזה ההתחלה, ורב חנין הסתפק. זה השלב הראשון. השלב השני זה שהגמרא מביאה חמישה זוגות של מזמורי תהילים, ששם כתוב את המילה הללויה בין שני המזמורים, אבל בהם כולם יודעים שזה התחלת הפרק הבא, ולא סיום הפרק הקודם. למשל, בסוף מזמור קוף ממהי, המזמור שנהוג לחנות אותו אשרי, הוא נגמר בפסוק תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, נקודה, והמילה הבאה זה הללויה, אבל זה כבר ההתחלה של המזמור הבא, הללויה הללי נפשי את השם. אז כך הגמרא מביאה חמש דוגמאות כאלה ששם לפי כולם הללויה זה התחלה של המזמור הבא. זה שלב שני. שלב שלישי זה שהגמרא מנסה לומר שבעצם זה מחלוקת תנאים. איפה מחלוקת תנאים? אז זה מחזיר אותנו למשנה שלנו. נזכיר שראינו אתמול שבליל הסדר אחרי המגיד אנחנו אומרים את ההתחלה של הלל. לפי בית הלל אנחנו אומרים את שני המזמורים הראשונים, לפי בית שמאי רק את המזמור הראשון. עכשיו בוא נתמקד לרגע רק בבית שמאי. יש שני ניסוחים איך לומר את מה שבית שמאי אומרים. יש את הניסוח של המשנה שלנו ויש ניסוח בברייתא. המשנה שלנו אומרת שלפי בית שמאי אומרים, עד המילים הם הבנים שמחה. כלומר, הפסוק האחרון במזמור הראשון, וזה עד ועד בכלל, כלומר כולל אותו פסוק. לעומת זאת, בברייתא הניסוח הוא שאומרים לפי בית שמאי, עד בצאת ישראל ממצרים, כלומר המזמור השני, וזה עד ולא עד בכלל. כלומר אומרים, עד המזמור השני לא כולל אותו, כלומר רק את המזמור הראשון. אז שוב, הניסוח של המשנה זה שאומרים עד הפסוק האחרון, כולל. הניסוח של הברייתא זה שאומרים עד המזמור השני, לא כולל. עכשיו, איך זה נוגע אלינו? זה נוגע כי בין המזמור הראשון למזמור השני יש את המילה הללויה. הרי הפסוק הוא, אם הבנים שמחה, הללויה, בצאת ישראל ממצרים. ממילא אומרת הגמרא כך, ואנחנו מסבירים את זה לפי ההסבר הסופי בגמרא. המשנה שלנו שאמרה שאומרים עד אם הבנים שמחה, והיא מתכוונת שזה עד ועד בכלל, כלומר כולל אותה מילים. מזה שהיא אמרה רק את אותה מילים, והיא לא אמרה גם את המילה הבאה, הללויה, כנראה שהיא סוברת שהללויה זה כבר התחלת המזמור הבא. לעומת זאת, הברייתא שאמרה שאומרים עד בצאת ישראל ממצרים, והתכוונה עד ולא עד בכלל, כלומר לא כולל בצאת ישראל ממצרים, אז זה בעצם כן כולל את כל מה שהיה לפני זה, כלומר כולל גם את המילה הללויה. כי הרי אם היא הייתה רוצה לומר שזה גם לא כולל את המילה הללויה, היא הייתה אומרת שאומרים עד הללויה של בצאת ישראל ממצרים, אלא כנראה שהמזמור הראשון כולל גם את המילה הללויה לפי הברייתא. אז שוב, יוצא לנו שלפי המשנה, הללויה לא כלול במזמור הראשון, אלא בשני, לפי הברייתא, הללויה כלול במזמור הראשון. עד כאן הדיון השני במילה הללויה, ועד כאן השלב הראשון בחלק הראשון של השיעור, שבו כאמור דיברנו על הללויה. בשלב השני נדבר על ההלל, וגם את זה נחלק לשני דיונים. דיון ראשון, מתי אומרים את ההלל, דיון שני, זה מי תיקן את ההלל. אז לגבי מתי אומרים אותו, הגמרא מביאה פעמיים, גם רב יהודה בשם שמואל וגם בהמשך בברייתא שנקרא לברייתא ג', אומרים שמתי אומרים את ההלל? בשלושה מצבים. אחד זה על כל פרק ופרק, כלומר בשלושת הרגלים. השני זה על כל צרה וצרה, כלומר בזמן הצרה עצמה כבר אומרים את ההלל. והשלישי זה כשנושאים מהצרה, גם אז אומרים את ההלל. עד כאן הדיון הראשון לגבי הלל. הדיון השני זה מי תיקן את הלל או מי אמר את הלל. לגבי זה אנחנו נראה את רב יהודה בשם שמואל ואחרי זה שתי ברייתות. אז רב יהודה בשם שמואל אומר שמי שתיקן את הלל זה הנביאים שהיו ביציאת מצרים. כלומר משה, אהרון, מרים ו-70 הנביאים. זה רב יהודה בשם שמואל. עכשיו נראה שתי ברייתות. ברייתא א' וברייתא ג'. בברייתא א' יש שתי דעות, דעה אחת זה רבי אלעזר ברבי יוסי, שהוא די דומה לדעה הקודמת, הוא אומר שזה משה וישראל תקנו את זה כשהם עלו מן הים, לעומת זאת החברים שלו חלקו עליו ואמרו שזה דוד המלך תיקן, אבל רבי יוסי, אבא של רבי אלעזר, מביא שתי סברות למה זה לא יכול להיות שזו תקנה כזאת מאוחרת, אלא זה חייב להיות לפני דוד המלך, כבר מציאת מצרים. למה? הסיבה אחת זה שלא סביר שמציאת מצרים ועד תקופת דוד עשו את הפסח ואת הלולב במקדש בלי הלל, הרי חלק מהותי המצוות האלה זה הלל. סיבה שנייה זה שחלק מהלל זה גם כללה לעובדי עבודה זרה, לכן לא סביר שזה תוקן ונאמר בכזאת התלהבות בזמן שבו היו עובדי עבודה זרה, כמו בזמן של דוד שהיה פסל מיכה, אלא סביר שזה נתקן הרבה יותר לפני זה ביציאת מצרים, ואחרי זה המשיכו להגיד את זה גם בתקופות שבהם כן עבדו עבודה זרה. זאת כאמור ברייתא א'. ברייתא ג' היא בשליש התחתון של עמוד א', וכאן הברייתא מביאה אוסף של דעות שהמשותף לכולם זה שהלל נאמר בעת צרה, ובזמן אותה צרה הם אמרו בהלל לא לנו השם, כלומר תציל אותנו לא בשבילנו אלא למענך, ובאמת רוח הקודש ענתה מפסוק בישעיהו למעני למעני אעשה. זה משותף לכל הדעות שנראה עכשיו. עכשיו יש מחלוקת בין רש"י לבין הרשב"ם, לפי הרשב"ם באמת הדעות שנראה עכשיו זה דעות מתי תקנו את ההלל, לפי רש"י זה לא מתי תקנו, אלא באמת ההלל נתקן ביציאת מצרים, כמו שאמרנו, והדעות שנראה עכשיו לא חולקות על זה, אלא הם רק מוסיפות עוד אירועים בהיסטוריה שגם אז אמרו את ההלל. אז מה הדעות? אז בהתחלה יש את רבי אליעזר שהוא מביא את הדעה הכי בסיסית, כמו שאמרנו מקודם, משה וישראל תקנו את זה כשעלו מן הים והם פחדו שהמצרים יעלו אחריהם, לכן באותה צרה הם אמרו את ההלל. רבי יהודה אומר שההלל נאמר על ידי יהושע בן נון במלחמה עם מלכי כנען, רבי אלעזר המודעי אומר שזה נאמר על ידי דבורה וברק במלחמת סיסרא, רבי אלעזר בן עזריה אומר שזה נאמר על ידי חזקיה כשסנחריב צר עליהם, רבי עקיבא אומר שזה נאמר על ידי חנניה מישאל ועזריה כשנבוכדנצר רצה להרוג אותם כי הם לא השתחוו לפסל, ורבי יוסי הגלילי אומר שזה נאמר על ידי מרדכי ואסתר כשעמד עליהם המן הרשע. אלה ששת הדעות, עוד פעם משה וישראל, יהושע בן נון, דבורה וברק, חזקיה, חנניה מישאל ועזריה ומרדכי ואסתר. ולסיום הברייתא מביאה עוד דעה שזה חכמים שלא ברור מה היחס ביניהם לבין הדעות שלפני זה, הם אומרים באופן כללי נביאים תקנוהו, וכמו שאמרנו על כל פרק ופרק וכל צרה וצרה ועל הגאולה מאותם צרות. עד כאן הברייתא השנייה, כאמור יש מחלוקת האם זה דעות חולקות או שפשוט זה עוד אירועים שבהם נאמר ההלל. עד כאן השלב השני בחלק הראשון של השיעור, דיברנו על ההלל, ועכשיו השלב השלישי והאחרון בחלק הזה, שזה השלמות. כלומר, כיוון שכבר דיברנו על ההלל ובאופן כללי גם על תהילים, אז הגמרא מביאה עוד שלושה דיונים קצרים לגבי תהילים. דיון אחד זה בברייתא שמקודם קראנו לברייתא א', וזה שרבי מאיר אומר שדוד הוא זה שאמר את כל תהילים, ולמרות שבתהילים עין ב' כתוב קלו תפילות דוד בן ישי, רבי מאיר דורש את זה שזה לא שקלו תפילות, אלא כל אלו תפילות, כלומר כל תהילים זה דוד. עכשיו אפילו שיש כמה מזמורים שכתוב במפורש שזה לא דוד, אלא למשל אסף או בני קורח, וגם מקודם אמרנו שאת הלל תקנו כבר ביציאת מצרים, בכל זאת דוד הוא זה שקבע מה ייכנס לספר וקבע את הנוסח הסופי. זה דיון ראשון. דיון שני זה כנגד מי דוד תיקן את ספר תהילים, אז נראה עכשיו את ברייתא ב', שהיא הברייתא שמובאת בגמרא בין ברייתא א' לברייתא ג', כאן יש שלוש דעות. רבי אליעזר אומר שכל התהילים זה על דברים שקרו לדוד עצמו, רבי יהושע אומר שכל התהילים זה על דברים שדוד התנבא שיקרו לעם ישראל בגלות ובגאולה, וחכמים עושים פשרה, דברים שהם בלשון יחיד זה על דוד עצמו, מזמורים שהם בלשון רבים זה על כל עם ישראל. זאת השלמה שנייה. ודבר שלישי לגבי תהילים, זה נמצא בדיוק באמצע עמוד א', בהמשך אותה ברייתא, הברייתא מבארת ביטויים שונים בהתחלה של המזמורים השונים, אז כשכתוב למנצח בנגינות, זה מתייחס לעתיד לבוא, זה גם קשור למחלוקת הקודמת, כנראה שכשכתוב למנצח בנגינות, לפי כולם זה לעתיד לבוא, כשכתוב בהתחלת מזמור משכיל, אז זה מזמור שדוד אמר לאיזשהו מתורגמן והוא דרש אותם ברבים, כשכתוב לדוד מזמור, זה אומר שקודם שרתה עליו רוח הקודש, ומתוך זה הוא אמר שירה. כשכתוב מזמור לדוד, אז זה להפך, קודם הוא אמר שירה, ואז מתוך השירה שרתה עליו רוח הקודש. עכשיו, אגב זה, הגמרא לומדת מכאן שבשביל שתשרה רוח הקודש, קודם כל צריך שמחה. אז כשדוד אמר שירה, זה הביא אותו לשמחה, ומתוך זה שרתה עליו רוח הקודש. כשהוא לא אמר שירה, אלא קודם שרתה רוח הקודש, כנראה שלפני זה הוא עשה איזשהו דבר שמחה של מצווה. והגמרא לומדת את זה גם מפסוק לגבי אלישע, והיה כנגן המנגן, רק אז ותהי עליו יד השם. עכשיו, אגב, זה אומר רב יהודה בשם רב, שזה נכון לא רק לגבי שכינה ונבואה, אלא גם לגבי לימוד תורה. גם את זה צריך לעשות מתוך שמחה. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, הרי רב עצמו אמר שצריך ללמוד מתוך אימה, עד כדי כך שנאמר עליו הפסוק ספטותיו מור עובר, ומור כאן זה מלשון מרירות, כלומר מרירות של אימה, מעצם המעמד הזה שאתה עכשיו לומד את דבר השם, אז איך אתה אומר שזה צריך להיות מתוך שמחה? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, התלמיד צריך להיות באימה, אבל הרב בשמחה. תשובה שנייה, בהתחלה עושים קצת דברי שמחה לפני הלימוד, אבל כשמתחילים את הלימוד עצמו, אז כבר צריך להיות באימה, כמו שבאמת מסופר על רבא שלפני הלימוד הוא היה מתחיל באיזושהי בדיחה, אבל אחרי זה היה לומד מתוך אימה. עד כאן השלב השלישי בחלק הראשון של השיעור, ראינו כאן כמה השלמות לגבי תהילים, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל בשליש העליון של עמוד ב' ונחלק אותו לשלושה שלבים. השלב הראשון מובא אגב מה שכתוב במשנה שאחרי ההלל חותמים ברוך אתה השם גאל ישראל. אז הגמרא משווה בין החתימה הזאת שאומרים כאמור גם בהלל וגם בברכה שאחרי קריאת שמע גאל ישראל, לבין חתימה מאוד דומה אבל גם קצת שונה שאומרים ב-18, ששם אומרים לא גאל ישראל אלא ברוך אתה השם גואל ישראל. והגמרא מסבירה למה כאן אומרים גאל ישראל וכאן גואל ישראל. אז בקריאת שמע ובהלל שזו הודעה לעבר ליציאת מצרים, אז אומרים גאל ישראל. בתפילה שזו בקשה שהשם יגאל אותנו, אז אומרים בלשון הווה, ברוך אתה השם גואל ישראל. זה לגבי החתימה של גאולה. עכשיו אגב זה, הגמרא משווה בין עוד שני דברים שגם אצלם יש שתי ברכות עם ניסוח דומה אבל גם קצת שונה. דבר אחד זה לגבי קדושה, שבקידוש בשבת אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו וכולי, שם זה לשון עבר, לעומת זאת בתפילת שבת אנחנו אומרים קדשנו במצוותיך, לשון הווה או עתיד, וגם כאן הגמרא מסבירה את זה בצורה דומה, שבקידוש זה הודעה על העבר, ואילו בתפילה זה בקשה. דבר שני זה לגבי החזרת מלכות בית דוד. כאן הגמרא משווה בין הברכות של ההפטרה לבין מה שאומרים בתפילת 18. בברכות של ההפטרה בכל שבת אנחנו מתפללים על חזרת מלכות בית דוד ואנחנו חותמים ברוך אתה השם מגן דוד. לעומת זאת בתפילה גם שם אנחנו מבקשים על החזרת מלכות בית דוד, שם אנחנו חותמים ברוך אתה השם מצמיח קרן ישוע. למה כאן זה כך וכאן זה כך? אז כאן כבר אי אפשר לומר שזה הודעה וזה תפילה, כי בשניהם זה תפילה. אז מה ההבדל? אז לגבי מה שאומרים בתפילת 18, זה מובן, זה בקשה לעתיד, מצמיח קרן ישוע. לגבי ברכות ההפטרה, האמת היא שגם כאן היינו צריכים לומר מצמיח קרן ישוע. למה לא אומרים את זה? כי השם הבטיח לדוד בשמואל ב' בפרק ז', ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, כלומר כמו אברהם אבינו. ממילא כמו שלאברהם אבינו יש חתימה על שמו, בברכה הראשונה של 18 חותמים מגן דוד, אז גם לדוד המלך יש חתימה על שמו, ברוך אתה השם מגן דוד. עד כאן השלב הראשון של החלק השני של השיעור. השלב השני שמתחיל באמצע עמוד ב' זה כיוון שעכשיו הזכרנו את ברכת מגן אברהם, הגמרא מביאה פסוק שרומז לזה. השם אומר לאברהם, ועשה אותך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. אז מ"ועשה אותך לגוי גדול" דורשים שצריך להזכיר את אברהם בברכה הראשונה של 18, לכן אומרים אלוקי אברהם. מ"ואברכך" לומדים שצריך להוסיף לאברהם עוד ברכה, לכן מזכירים גם את הבן שלו, אומרים אלוקי יצחק. מ"ואגדלה שמך" לומדים שצריך להוסיף עוד, אז גם מזכירים את הנכד, אז אומרים אלוקי יעקב. אבל מהסוף "ויהיה ברכה" לומדים שבאברהם צריך לחתום, לכן בסוף לא אומרים מגן אבות, אלא אומרים מגן אברהם. עד כאן השלב השני של החלק הזה, ועכשיו השלב השלישי והאחרון, כיוון שעכשיו הזכרנו את החתימה של מגן אברהם, הגמרא מביאה אגב זה עוד נושא לגבי חתימה של ברכות, וזה מה חותמים בשבת ויום טוב, בסוף הקידוש ובסוף ברכת היום. לגבי זה יש מחלוקת. סבי דה פומפדיטה אומרים שבין בתפילה ובין בקידוש, החלוקה היא רק האם זה יום טוב או שבת. ביום טוב חותמים מקדש ישראל והזמנים, כלומר גם מזכירים את הזמן, את היום טוב, וגם מזכירים את ישראל, כי ישראל הם מקדשים את החודשים, והיום טוב תלוי באותו קידוש. לעומת זאת בשבת רק מזכירים את הזמן, אומרים מקדש השבת ולא מזכירים את ישראל, כי הרי הקדושה של השבת לא תלויה בישראל, היא קביעה וקיימה. זו דעת סבי דה פומפדיטה, וכך באמת עושים להלכה. לעומת זאת רב אומר שזה תלוי. בקידוש עושים כמו שהרגע אמרנו, שביום טוב מקדש ישראל והזמנים, ובשבת מקדש השבת, אבל בתפילה, בין ביום טוב ובין בשבת, יש נוסח אחר לפי דעתו, ואומרים, ברוך אתה השם מקדש ישראל. ולמה? כי המהות של התפילה, העיקר שלה, זה בציבור, ולכן מכבדים את הציבור וחותמים בהם מקדש ישראל, ולא מזכירים בכלל את השבת. זו דעת רבה, אבל הגמרא בסוף מביאה אוסף של סיפורים של כאלה שהתפללו כמו סבא דה פומפדיטה, וכאמור באמת כך ההלכה, שבין בתפילה ובין בקידוש, ביום טוב מקדש ישראל והזמנים, בשבת מקדש השבת. עד כאן השלב השלישי של החלק השני של השיעור, בזה הגענו למשנה בתחתית עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על ההלל ובכלל על תהילים, את זה חילקנו לשני שלבים. בשלב הראשון דיברנו בעיקר על המילה הללויה, לא רק בהלל, גם בכלל בתהילים, האם הללויה זה מילה אחת או שתי מילים, האם כשהללויה נמצאת בין שני פרקים, האם זה סוף הפרק הראשון או תחילת הפרק השני. בשלב השני ראינו על מה אומרים את ההלל, ראינו שאומרים את זה בכל פרק ופרק, כלומר ברגלים, על כל צרה וצרה וכשנושאים מהצרה. אחרי זה ראינו מי תיקן את ההלל, אז ראינו מחלוקת האם זו תקנה מוקדמת ביציאת מצרים או שזה יותר מאוחר על ידי דוד, אבל נראה שקיבלנו את ההבנה הראשונה. אחרי זה בברייתא נוספת, לפי רש"י, ראינו אירועים שונים שבהם ההלל נאמר ביציאת מצרים, על ידי יהושע בן נון, על ידי דבורה וברק, חזקיה, חנניה מישאל ועזריה ומרדכי ואסתר. ולסיום החלק הזה ראינו כמה השלמות לגבי זה שדוד תיקן את תהילים, כנגד מי הוא תיקן את התהילים, ולשנות שונים בתהילים כמו למנצח בנגינות משכיל לדוד מזמור ומזמור לדוד. בחלק השני דיברנו על ניסוחים שונים של ברכות ותפילות. בשלב הראשון השווינו בין גאל ישראל לגואל ישראל, ואגב זה גם בין אשר קידשנו לקידשנו במצוותיך, וגם בין מגן דוד לבין מצמיח קרן ישועה. בשלב השני דיברנו על ההזכרה של אברהם יצחק ויעקב והחתימה באברהם בברכת אבות ב-18, ובשלב השלישי דיברנו על איך חותמים את הקידוש ואת ברכת היום ביום טוב ובשבת לפי סבי דה פומפדיטה עושים כמו שאנחנו עושים היום, שביום טוב מקדש ישראל והזמנים ובשבת מקדש השבת. לפי רבה זה נכון לגבי קידוש, אבל בתפילה אומרים מקדש ישראל, אבל הלכה עושים כאמור כמו סבי דה פומפדיטה. כל הטוב.